מודעת אבל, מות האלקטרודה שמודדת חומציות בוושת. תחת כותרת זו, מאמר מערכת בכתב העת פדיאטריקס, דן בתמורות שחלו בשיטות ההבחנה של זרימה חזרה מהקיבה אל הוושת, גסטרואזופייג'ל ריפלוקס. לעתים קרובות אנחנו מבכים את מותה של דמות בולטת בעולם רפואת הילדים, כותב המחבר בהלצה, ולכן מן הראוי שנבכה גם את מותו הלא מוקדם מדי של ידיד ותיק, האלקטרודה לחומציות בוושת. האלקטרודה פשוט נמחצה למוות תחת ערימות העדויות שנגדה. מצאו אותה בפח הזבל ופתק קשור אליה ובו המשפט, ברוך שפטרנו. למען האמת, האלקטרודה למדידת חומציות בוושת תמיד הייתה סמל הבינוניות. קל היה להעביר את האלקטרודה דרך האף עד לחלק התחתון של הוושת ולמדוד חומציות. ההפרשות החומציות של הקיבה לא היו רחוקות מהצד השני של הסוגר של הוושת. על החומצה להישאר שם, ואם מצאה את דרכה דרך הסוגר לתוך הוושת, מיד גילינו אותה. יכולנו למדוד את הזרימה החומצית, לספור את מספר האפיזודות של הריפלוקס, ולרשום את פעילויות הנבדק במשך הבדיקה. ידענו מה תקין. תמיד הגסטרואזופייג'ל ריפלוקס דיזיז היה גיבור במדים מפוארים. רופאים רבים קידמו את מעמדם הודות למחקרים בעזרת מכשיר זה, ותרופות רבות נרשמו על סמך הממצאים שהועלו במכשיר זה. אל תבינו אותי לא נכון, הממצאים של המכשיר היו מדויקים מאוד, אך הם לקו בחסר בצורה מחרידה. היו כאלה שכינו שיטה זו The Gold Standard להבחנה של זרימה חזרה בוושת. אך לדעת מחבר המאמר, המכשיר מתאים יותר לרמאים. ומה הבעיה? האלקטרודה בדקה ריפלוקס חומצי בלבד, כלומר תוכן קיבה בעל חומציות, pH, של 4 ומטה, ערך שאין לו שום משמעות פיזיולוגית. ואם pH של תוכן הקיבה היה מעל 4, הוא לא נמדד. המזון שאנחנו אוכלים מנטרל את חומציות הקיבה, ולכן כאשר אנחנו מסיימים ארוחה, ה-pH לא יהיה חומצי, ודווקא ברגעים לאחר הארוחה, הריפלוקס יהיה ב-C. ואם כן, מה הועילו חכמים בתקנתם? לכן אינני מצטער, מציין המחבר, שהאלקטרודה הלכה לעולמה. ואם תסתכלו על פניי, תראו חיוך שאומר, הרי אמרתי לכם.
ומה בא במקומה של אלקטרודת ה-pH? השיטה שבאה במקום מדידת ה-pH היא שיטת ה-Multi-Channel Intraluminal Impedance, בקיצור MII-pH. כי ממשיכים למדוד pH, אך בודקים impedance בנוסף. גם בשיטה זו מחדירים אלקטרודות דרך האף אל הקצה התחתון של הוושת. אך יש כמה אלקטרודות במרחקים שווים המודדות את זרימת החשמל ביניהן. כאשר נוזל עולה בוושת, והרי נוזלים מוליכים טובים של חשמל, זרם החשמל גובר והתנגודת או האימפידנס יורדת. כך אפשר למדוד את הזרימה של תוכן קיבה בוושת, יהיה ה-pH אשר יהיה. מאחר שיש כמה זוגות של אלקטרודות בגבהים שונים, אפשר למדוד לאיזה גובה מגיעה הזרימה חזרה בוושת. עם זה, אפשר למדוד את ה-pH כפי שעשינו בשיטה הקודמת. אין ספק, ממשיך המחבר, שהשיטה החדשה מחוללת מהפכה במדידת זרימה חזרה בוושת. למצב הגרד הגיע גיבור חדש. יותר חוקרים יצליחו לקדם את מעמדם האקדמי הודות למכשיר זה ויתוספו הוריות למתן תרופות חדשות. מחקרים המתייחסים לשיטה החדשה מוכיחים שריפלוקס שאינו חומצי מלווה בתלונות לא פחות מאשר ריפלוקס חומצי. האם השיטה הזאת היא השיטה האולטימטיבית לגילוי ריפלוקס? לדעתי, טוען המחבר, התשובה היא לא. כמה סיבות לכך? החדרת קטטר דרך האף כבר יוצרת מצב לא פיזיולוגי. שנית, השיטה לא מבדילה בין הקאה אמיתית לזרימה שקטה בחזרה. היא עדיין לא מגלה קשר בין ריפלוקס לבין שיעול והיא אינה מודיעה לנו כאשר יש אספירציה לתוך הריאות. לצערנו, טרם מוגדר מה נורמלי ומה פתולוגי בקרב ילדים במדידת האימפידנס. הטווח של מצבים המאופיינים על ידי ריפלוקס הוא רחב. בקצה האחד, תינוקות שלהם ריפלוקס פיזיולוגי שאינו דורש טיפול כלשהו מלבד הסבר להורים. מאידך, ריפלוקס יכול לגרום לדלק את הקצה התחתון של הוושט, אצל מבוגרים עם התקייבות הרירית, או הוא יכול לגרום לתלונות אקסטרה אינטסטינליות, כולל צרידות, שיעול, דלקת קנה הנשימה או דלקת ריאות. הדרך לאבחון מדויק של ריפלוקס עדיין ארוכה. מאמר פרובוקטיבי זה הופיע בכתב העת פדיאטריקס בחודש דצמבר שנת 2010.